אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים. שלום לכם, בדיקת אולטרסאונד לריאות עשויה לנבא אילו חולים יזדקקו להנשמה ומי חלילה יגיע למצב קשה ועשוי למות. כך עולה ממחקר חדש שנערך באיכילוב מיד על הנשק הישן במערכה החדשה. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל, אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ושידור חוזר בשבע בערב, במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. מחקר פורץ דרך של חוקרות ישראליות, אבחון מוקדם של מוטציה גנטית ספציפית, מיד נדבר עליה, עשוי להגדיל את הסיכוי להחלים מסרטן השד. כך קובע מחקר חדש שנערך בבית החולים שערי צדק. מיד נדבר עם החוקרות שערכו את המחקר. וגם מה עושים עם הבוץ האדום שנוצר כשמפיקים אלומיניום ומסכן את מי התהום ומערכות אקולוגיות שלמות. מיד על התוצר של אותו תהליך שבאמצעותו מפיקים אלומיניום, וגם חיזוי התקפי אפילפסיה, המערכות למניעת מוות פתאומי בקרב ספורטאים, טכנולוגיה לאבחון ליקויי שמיעה, כל אלה ועוד הוצגו בתערוכת הפרויקטים השנתית בפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון, ומי זכה במקום הראשון, מיד נדבר איתו או איתה. וגם האם נחשף ארמון הנציב מתקופת הבית הראשון, מיד על השרידים הנדירים של מבנה מלכותי מתקופת מלכי יהודה שהתגלו בירושלים. וגם צעד קטן לנאנו-לוויין, הנאנו-לוויין הישראלי-איטלקי דידו 3, שוגר סוף סוף לחלל בלילה שבין רביעי לחמישי מגיניה הצרפתית, על גבי הלוויין מעבדה זעירה שעליה יבוצעו ניסויים מרחוק, בין היתר ניסוי שינסה להתמודד עם השאלה מדוע האסטרונאוטים מזדקנים מהר יחסית. האם ידעתם שהאסטרונאוטים שמבלים זמן ממושך בחלל פשוט מזדקנים במהירות יחסית למי שנשאר על הקרקע? העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדרה לביקר על הביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, גם באמצעות אפל. בואו נתחיל. בדיקת אולטרסאונד לריאות תסייע באיתור חולי קורונה בסיכון גבוה. כך עולה ממחקר חדש שנערך באיכילוב. מדובר בכלי זמין, נוח, לא פולשני, ללא קרינה, מדובר בגלים אלכוהוליים. הוא מדויק יחסית והוא יסייע לחזות מי יצטרך הנשמה ואפילו מי חלילה עשוי למות. כך עולה מהמחקר שפורסם בכתב העת Intensive Care Medicine. מי שהובילו את המחקר הם דוקטור יעל ליכטר, שכבר נמצאת איתנו על הקו, יחד עם פרופסור יאן טופילסקי ודוקטור ישי סקלי מאיכילוב. אנחנו שמחים לומר שלום לרופאה הבכירה במחלקה לטיפול נמרץ והרדמה במרכז הרפואי תל אביב איכילוב, דוקטור יעל ליכטר, שלום.
בוקר טוב.
ראשית, עד עכשיו, או עד פחות או יותר התקופה האחרונה, לא עשו אולטרסאונד לאנשים שנדבקו בקורונה?
קודם כל, המחלה באופן כללי חדשה. אז כל דבר שעושים נחשב בעצם חדש, אבל אולטרסאונד לצורך מחלה זיהומית ריאתית זה דבר שנעשה בעבר.
וכשהיום עושים אולטרסאונד, האם אפשר לנתח את התמונה בצורה אחרת ממה שידענו לפני, למשל, כמה חודשים או חודשיים?
היום, בעקבות המחקר, למשל?
אני שואל מה החידוש במחקר. אנחנו יודעים, אני משער שאחד מהכלים שבאמצעותם רופאים מתמודדים עם סיטואציה כזו שמתרחשת בריאות, זה אני משער, בין היתר אולטרסאונד.
אז כמו שאמרתי, בדיקת אולטרסאונד משמשת אותנו כבר הרבה זמן לבדיקת פתולוגיות ריאתיות, גם בזיהומים ריאתיים. אז החידוש שם זה לא השיטה שאנחנו עושים את האולטרסאונד, אלא החידוש זה איך אנחנו, זאת אומרת, מהתוצאה שאנחנו מוציאים, איזה מסקנה אנחנו נגיע אליה בסופו של דבר.
אז בואי למדי אותנו, אז זו הנקודה באמת הקריטית, בבקשה.
אז קודם כל יש את האולטרסאונד, אנחנו גם מפענחים בעיניים, זאת אומרת, מסתכלים עליו, וגם אנחנו יכולים לתת לו ניקוד. הניקוד הזה נעשה לפי שיטה שכבר פרוסמה ב-2015, ציון שנה בנפש ל-36, סוקרים שישה שדות בכל ריאה, ויוצא 12 שדות לך הכל. ובעצם אנחנו גם נותנים מדד איכותי לממצאי שאנחנו רואים, וגם באופן מספרי. ואנחנו יכולים על פי הציון הזה להבין א', כמה המחלה חמורה מלכתחילה, וב', אם חולה מדרדר או מחמיר, אז אנחנו יכולים לראות האם באמת החמיר לו הבעיה הריאתית, או שיש החמרה מסיבה אחרת, למשל לבבית או סיבה אחרת. אז זה נותן לנו יותר כיוון.
ולמדי אותנו, את מתבוננת בתוצאה כזו של בדיקת אולטרסאונד, מה את רואה שם ועל פי מה אפשר לחזות את את רמת הסיכון?
אז מבחינת טכנית, מה שאנחנו רואים זה בעצם הפרעות לאולטרסאונד, כי אולטרסאונד זה בדיקה שבעצם שולחת גל קול, והמתמר ששולח את הגל קול מקבל את ההד של הגל קול בחזרה, ועל פי הסדר השונה שהגל קול חוזר, אז הוא מייצר תמונה. עכשיו, מה שמעניין זה שריאות הן עשויות מאוויר, ואוויר אי אפשר לעשות אולטרסאונד מאוויר, ויוצא הפרעה אחת גדולה ואי אפשר לפענח אותה. ובאמת, הרבה מאוד שנים הייתה מין אקסיומה כזאת, שריאות זה לא איבר שניתן לעשות לאולטרסאונד, כי הוא מלא כולו באוויר. עד שבא האדם בשם דניאל ליכטנשטיין וטרף את כל הקלפים, והוא אמר, לא, תראו, את הקלקול שהאוויר עושה לאולטרסאונד, גם אפשר לפענח. ובעצם נתן ארבעה מראות אופייניים שמאפיינים סוגים שונים של פתולוגיות ריאתיות. וזה הדבר שבאמת עשה שינוי גדול מאוד ביכולת ההדמיה שלנו של הריאות.
וזה משהו שכבר נכנס לפעולה? או כבר עושים את זה?
אז זה משהו שמשתמשים בו כבר למעשה, הוא התחיל את זה באמצע שנות ה-90, אבל התפס ככה תאוצה יותר גדולה, בעיקר באמת בתחום של טיפול נמרץ, שאנחנו מתעסקים עם המצבי קיצון של כשל נשימתי ומחלות ריאה. אז משתמשים בזה כבר למעלה מעשור, הייתי אומרת, בצורה שגרתית, אבל לאט לאט זה הולך ותופס תאוצה. מה חדש בקורונה? הקורונה זו מחלה שסוג התסמינים הריאתיים שהיא עושה, הרוב זה המחלה הריאתית היא מאוד קרובה לפריפריה של הריאות, זאת אומרת, לא מאוד בעומק הריאות, אלא יותר בפריפריה, וכשאנחנו שמים מטמר אולטרסאונד, אנחנו בעצם הולכים מן הבחוץ פנימה, אנחנו שמים את המטמר על האור, ושולחים קרן אור לעומק. ככל שהמחלה היא יותר בפריפריה, ככה האולטרסאונד נותן לנו תמונה באיכות יותר גבוהה, וגם משקף יותר נכון מה באמת קורה בריאות. ולכן בקורונה זה כלי שהוא מאוד מדויק יחסית. עכשיו, יש עוד כמה יתרונות של אולטרסאונד בקורונה. אחד היתרונות הכי גדולים, זה שלא צריך להוציא את החולה ממקום האשפוז שלו לצורך ביצוע הבדיקה. בניגוד לדוגמה ל-CT, שחולה צריך לצאת ממחלקת הקורונה, ולהגיע אל אתר ה-CT, זה דבר שיש בו סיכום מסוים, אנחנו מעבירים חולה מדבק, ברחבי בית החולים. וכדי לעשות צילום ריאות, למשל, הצוות של רנטגן, צריך להיכנס עם מכונת רנטגן ולצלם את החולה בתוך המחלקה. זאת אומרת, אנחנו מסכמים עוד צוות ומלחלפים כביכול עוד מכונה. אז היתרון של אולטרסאונד זה שהרופא שמטפל בחולה, כבר עושה לו את הבדיקה במקום. וזו בדיקה של דקות, ספורות.
שוב, אנחנו נזכיר באמת למאזינים ולמאזינות, הבדיקה מבוססת על גלי קול, היא לא כרוכה בקרינה וכו', ואפילו יש מכשיר שאני ראיתי שהוא נייד כזה של רופאים, אני לא יודע אם בישראל הרבה רופאים חמושים במכשיר הזה, אבל משהו ממש כזה נייד וקטן.
אז אולטרסאונד באמת נע מגודל של עגלה כזאת, שנמצאת בחדרי אולטרסאונד גדולים, לבין משהו בסדר גודל של עגלה קטנה או לפטופ ואפילו אייפד, ונגיע לגדלים של אייפון. אייפון עם צינור, עם קבל שמחובר עליו מטמר. ואנחנו עובדים באמת עם מכונות ניידות, וזה קל ופשוט, ונותן איכות מצוינת, הרזולוציה של המכשירים בימינו ממילה.
זאת אומרת שכן אפשר להבין מה קורה שם בפנים, או לפחות לחזות את רמת הסכנה על פי ניתוח של התמונה, במרכאות או לא במרכאות, של מכשיר האולטרסאונד.
מה שאנחנו ראינו, כשניתחנו בסוף, עשינו את הניתוח על 120 חולים, שזה בעצם כל החולים, 120 החולים הראשונים שהתאשפזו בגלל קורונה באיכילו, במחלקה, זאת אומרת, חולים שהיו מספיק קשים שהיו צריכים אשפוז, בין אם במחלקה פנימית או בטיפול נמרץ כללי. ומה שראינו זה שבאמת, ככל שהציון אולטרסאונד הראשון, עשינו להם אולטרסאונד תוך 24 שעות מהרגע שהם התאשפזו, ככל שהציון הראשון יותר גבוה, ככה יש חומרת המחלה שלהם היא יותר גדולה מלכתחילה, וגם יש יותר סיכום שהם יידרדרו נשימתית, לצורך שלא הנשמה או חנינה למוות.
אז אני אשאל אותך, מלבד, זאת אומרת, אם נעזוב לרגע את הבדיקה, אז מה קורה? הנגיף נכנס לריאות, ומה הוא עושה לריאה עצמה?
הנגיף נכנס למערכת הנשימה, הוא מתיישב על תאי האפיתל, תאים שמצפים, הממברנה שמצפה לנו את דרכי הנשימה, ולאט לאט מתחיל שם להשתכפל, ולהשתכפל ולהשתכפל ולהשתכפל, מתחיל לעשות בעצם נזקים. כשהווירוס משתכפל בתוך תא, הוא בעצם מתקין את ה-RNA שלו בתור, או ה-DNA, תלוי בסוג הווירוס, במקרה של קורונה זה RNA, הוא מתקין את הגנום שלו בתוך הגנום של התא, ומשתמש בתא בעצם כבתור מכונת שכפול. אבל בסופו של דבר, השימוש הזה הורג את התא. וככל שהדבר הזה קורה, ככה הולך ונוצר נזק בריאות, במנגנון של יצירת דלקת, של נבלים שנשפחים לתוך רקמת ריאה שאמורה להיות מלאה באוויר, הרס של האלסטיות הטבעית שיש לריאה שלנו. ובעצם הדבר הזה גורם לנו לחוש תסמינים של דרכי נשימה. בהתחלה דרכי נשימה עליונות, שיול, כאב גרון, דברים כאלה. ובהמשך, אם התפתחת באמת דלקת ריאות, אז גם יכול, בדרגה חמורה, יכול להיות גם קוצר נשימה. עד כדי ממש חוסר יכולת לנשום לבד.
טוב, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי התוצאות של הבדיקות האלה, אבל אתם אומרים, או את אומרת שזה לגמרי עוד כלי שהוא משמעותי בחיזוי רמת הסכנה של החולים, אם נסכם.
זה כלי מאוד משמעותי, כי אנחנו, אם נוכל לעשות לכל חולה שמתאשפר, לא אם נוכל, אנחנו באמת עושים את זה, לכל חולה שהגיע לחדר המיון בגלל ומאפשנים לקורונה או שהוא כבר ידוע על קורונה, אם אנחנו יכולים בבדיקה של 5 דקות שהיא קלה, זמינה, היא נגישה ובמיטת החולה לראות את הממצאים בריאות ולהגיד הנה פה יש ממצאים דלים, החולה יהיה בסדר, ניתן לשחרר אותו בבטחה לבידוד בבית, ומצד שני להגיד או הנה חולה שצריך לשים עליו יותר עין, בוא נאשפז אותו, ואפילו במקרים מסוימים להגיד התמונה נראית כל כך חשודה ועם ציון גבוה, שאולי עדיף אפילו להשפז אותו בהשגחה או בטיפול נמרץ, עם ניטור, כי זה חולה שעשוי להידרדר ויצטרך את ההתייחסות שלנו. מבחינת היכולת שלנו לחלק משאבים, זה יכולת אדירה. זאת אומרת, אם ברמת חדר מיון אתה מראש יכול לנבא איפה, מה יקרה לחולה ואיפה עדיף לך להשפז אותו, זה כלי חזק מאוד. בייחוד במגפה,
באומס, בדברים כאלה. אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור יעל ליכטר, רופאה בכירה במחלקה לטיפול נמרץ והרדמה במרכז הרפואי תל אביב יחילוב. תודה לך.
תודה רבה, וכפי שאמרת, באמת הקרדיט הוא גם לקולגות שלי, לדוקטור סקלי, לפרופסור טופילסקי, לכל העוסקים במלאכה, והייתה עבודת צוות מאוד מפרה לכולם, ונהננו, ולמדנו.
אוקיי, תודה רבה לך, תודה.
תודה, בוקר
טוב. צעד קטן לננו-לוויין. הננו-לוויין הישראלי-איטלקי דידו 3 שוגר סוף סוף לחלל. בלילה שבין רביעי לחמישי מגיניה הצרפתית, כך נשמע שיגור באמת. על גבי הלוויין מעבדה זהירה שיוצרה בחברת פארמה הישראלית, וברגע שהלוויין יגיע ליעדו, יחלו להתבצע במעבדה שעל הלוויין הזה ניסויים בשליטה מרחוק. ניסויים בתחום הרפואה, הביולוגיה והכימיה. אנחנו שמחים לומר שלום למנכ״ל ומייסד ספייס פארמה, יוסי ימין, שלום.
שלום, בוקר טוב לך דודו, שלום למאזינים.
טוב, סוף סוף זה קרה, לא? אנחנו ממתינים זמן רב לשיגור.
אכן, סוף סוף זה קרה אחרי הרבה מעיטות עצבים. האמת היא שהגענו בספקות גדולים בבוקר השיגור, זה ליל בוקר השיגור, כמו שציינת. היו מונסונים קשים באזור קוריאה. יש שם איזושהי אנטנת קרקע של האיחוד האירופי שהייתה אמורה רק לחוות שהמשגר והפריסה של הלוויינים מתקיימים כהלכה, אבל אנשים לא יכלו לצאת לשטח ואז דחו את זה ביום. ובסוף זה עלה נגד כל סיכויי מזג האוויר, עלה ועלה בכבוד. אני שמח לבשר גם שהלוויין פעיל, השלים כבר 50 הקפות של כדור הארץ, הוא נמצא בגובה של 538 קילומטר מעלינו, כאשר בכל שעה וחצי הוא משלים הקפה שלמה של כל הכדור, ולמעשה זה קצב התנועה שלו, 8 קילומטר בשנייה. הוא יציב, הוא לא משתחרר, זה דבר מאוד חשוב לריאקציה, כי ברגע שהוא משתחרר, נוצר ג'י פנימי, ואז אנחנו מפספסים את ההזדמנות של לפעול בחוסר כבידה תקין. ואם תשאל אותי עוד שאלות, אני אענה לך על הרבה דברים. עכשיו יש נתונים, אצלי בלפטופ, בסמארטפון כרגע.
קודם כל, אני עדיין נפעם העובדה שזה סוף סוף קרה, כי אנחנו דיברנו ואנחנו חיכינו לשיגור הזה, וזה לא קרה במשך חודשים. למה היו כל עיכובים כל כך רבים?
תראה, ביום שישי פגשנו את ראש סוכנות החלל, ואני חייב לציין שסוכנות החלל הישראלית והאיטלקית תמכו באופן מאוד אינטנסיבי בלוויין הזה, בפיתוח שלו. אנחנו כמובן עשינו את כל העבודה, אבל הם היו מאחורינו. הבנתי שזה הפרויקט הכי מהיר שהם עשו אי פעם, למרות שנוצרו שיגורים. הסיבה שזה קרה, זה היה מועד שיגור ב-9 לספטמבר, סליחה, 2019, אבל חודשיים לפנינו המשגר שהיה אמור להטיס אותנו כשל, ולמעשה אפשר היום להגיד באופן גלוי, לוויין צילום יקר מאוד של האמירויות הושמד, נזק של תקציבות 450 מיליון יורו, והם עשו תחקיר שהושלם רק בינואר, אז היינו צריכים להמתין לתחקיר. במרץ כבר היינו על כאן השיגור, איך אומרים, עם הספירה לאחור, ואז נשיא צרפת החליט שכונסים את כולם בגלל הקורונה, בגלל שזה שוגר מגיניה הצרפתית, זה מעין הקולוניה הצרפתית, למרות שזה לא באירופה, וכולם היו חייבים לחזור לפריז, כי חברת השיגור היא אריאן, שהיא חברה צרפתית, ואת המשגיח שלנו הפעילו איטלקים. זה סיפור מאוד מורכב, אבל הם פשוט ברחו מהאתר, זה היה לא נורמלי, ארזו את הלוויין בתוך צידנית מקוררת, והבריחו אותו לאירופה, כי אנחנו לא מתירים להשאיר לוויינים מהסוג שלנו, איך שאומרים, בחצר לא ממוגנת, לא שמורה, ולא מנוהלת טרמית. בלי אישורי מכס, בלי כלום, חזר הכל אחורה, וביוני, שוב פעם, חזרנו הפעם עם כל הגבלות הקורונה, זאת אומרת, בידודים של 14 ימים באירופה, עוד בידודים בקורור, ורק מי שהותר לו להיכנס נכנס, אבל שוב פעם, רוחות הזאת לא אפשרו להמריא, ואז היה צריך להכניס את המשגר לטיפול ארוך. זה כמו רכב, אחרי שנה בערך צריך לטפל בו. פרקו אותו לחלוטין, את המשגר, הורידו 53 לוויינים, ביניהם שלנו, חזרה לתוך צידנית מקוררת עם החלפת תנאים כל יומיים, והיינו צריכים להשאיר שם צוותים לפרק זמן מאוד מאוד ארוך, אבל הנה זה קרה. מה שלי אמרו, אחרי שזה משוגר, שוכחים הכל.
לגמרי, כן, העיקר שהעניין שהוא גר, בוא לסיום, אנחנו נמשיך לדבר על הלוויין גם באייטם הבא, אבל מבחינתך, מה המשמעות הגדולה באמת של השיגור הזה כמנכ״ל מייסד ספייס פארמה?
מבחינתנו זאת הצלחה מסחררת. מדובר פה על מערכת מאוד מאוד זהירה, מאוד זולה ביחס למה שנמצא היום בשוק העולמי, בסדרי גודל של 1 ל-100, אולי אפילו 1 ל-1,000. והיא מאפשרת היום להרבה מאוד חוקרים, יזמים, חברות, להגיע לשלב השני שהוא בעצם המימוש וההפעלה של לוויינים בחלל. מבחינת הלוויין שלנו, אני לא רוצה להגיד שזה מדהים, כן, אבל אחרי המתנה כזו ארוכה, הפאנלים הסולאריים נפרסו בחלל, שזה, יש לנו ממש פאנלים שנפרסים, זה לא לוויין קובייה פשוט. המתח החשמלי תקין, הוא יציב מבחינת המיקום שלו, אנחנו קולטים טלמטריה בחליפה הראשונה שלו, מעל תחנת הקרקע שלנו באירופה, והמצבר שלו כבר מייצר 15 וט, וזה מאזן חיובי. סך הכל, הריאגנטים נמצאים בטמפרטורה שרצינו, זאת אומרת, יש שם חיידקים, אני מזכיר, אנזימים, עוד דברים מעניינים, נמצאים בטמפרטורת שימור של 3-5 מעלות, צלזיוס כמובן, ו... ביום אחד אנחנו, זאת אומרת, כל 24 שעות אנחנו קולטים אותו 6 פעמים. שלוש פעמים בבוקר, זאת אומרת בין 10:30, 11:30 שעון ישראל, וכל שעה וחצי עוד פעמיים, ובלילה. ויש לנו לאור הקורונה ארבעה מפעילים צעירים מאוד, סליחה, שיושבים בבית ומפעילים את הדבר הזה. וזה תענו,
אנחנו מיד נדבר עם...
כן.
עם אחד החוקרים שיבצע ניסוי על גבי ענן או לוויין, נסתפק בינתיים בדברים האלה, תודה רבה לך וברכות כמובן על השיגור. מנכ"ל ומייסד ספייס פארמה יוסי ימין, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, דודו, יום נפלא.
אז ענן או לוויין הישראלי-איטלקי דידו שלו שוגר סוף סוף לחלל, ועליו מעבדה זעירה, שעליה התבצעו ניסויים, ואחד מהם עשוי לסייע במציאת תשובה לשאלה המסקרנת, מדוע האסטרונאוטים מזדקנים יותר מהר? מדובר בכאלה שחזרו משהות ממושכת בחלל, משהו כנראה מאיץ את קצב ההזדקנות שלהם. מי שאחראים לניסוי שהתבצע כאמור על הדידו 3 בחלל, הם פרופסור אלסנדרו דה סידרי מרומא, ופרופסור איתמר וילנר מהאוניברסיטה העברית שכבר נמצא איתנו על הקו, חוקר ננוטכנולוגיה של DNA במכון לכימיה שבאוניברסיטה העברית. שלום.
בוקר טוב.
אסטרונאוטים מזדקנים מהר יותר בחלל? אני הייתי בטוח שזה אמור להיות הפוך.
זה לא שהם מזדקנים, יש תופעות של זקנה שמתבטאות בעיקר בשינויים גנטיים שהובחנו אצל האסטרונאוטים האלה. אחד השינויים הגנטיים קשור ב... טלומרים, שהם חלקי די.אן.איי שאחראים על למעשה אחד מהתפקידים שלהם זה להגן על הכרומוזומים ובכך למנוע הזדקנות ולמנוע מחלות שונות כמו סרטן.
טוב, אנחנו דיברנו פה ושם על טלומרים, ובסופו של דבר הבנו שמדובר בכנראה שמשהו שיש לו תפקיד הגנתי, אבל זה גם מעין סוג של טיימר כזה, נכון? זה משהו שהולך ומתקצר כל הזמן.
נכון, הטלומרים מתקצרים עם הזמן, וכתוצאה מזה שהטלומרים מתקצרים, הפעילות ההגנתית שלהם על המידע הגנטי שנמצא בכרומוזום נפגע, והדבר מוביל ל... זה ידוע שהוא מוביל לתופעות של סרטן, אבל גם לתופעות של זקנה, והאורך של הטלומרים מתבטא ביכולת האדם להתנגד למחלות שונות ו... לגלות את הבלות שלו מבחינת הזמן. והתופעה שאנחנו רוצים לחקור זה למעשה תופעה של טיפול של די.אן.איי שבהרכב של טלומרים, והטיפול הזה הוא ידוע כטיפול של מבנה שקרוי ג'י קוואדרופלקס. אנחנו מתעסקים הרבה מאוד בנושא הזה של הטיפול של הדי.אן.איי הזה, והמטרה שלנו לראות בחלל איך ה-DNA הזה מתקפל, מה מהירות הקיפול שלו ובאיזה אופן הוא מתקפל, וכל זאת ביחס לתהליך המקביל בתנאי כדור הארץ. זאת אומרת, איך מצב של אי כבידה משפיע על קיפול ה-DNA.
ואני משער שעל פי מה שאנחנו יודעים, כפי שאתה אמרת, יש איזושהי השפעה על בין הכבידה לבין הטלומרים האלה, נכון? זה כנראה משהו שהוא, לא יודע, כרוך איכשהו בכוח המשיכה.
זה אחד הדברים שאנחנו לא יכולים לדעת. הידוע שמצבים של אי כבידה משפיעים על תהליכים כימיים, והתהליכים הכימיים האלה מאוד מגוונים, וזו הסיבה שאנחנו רוצים במעבדה הזו בחלל לבדוק את התהליך הספציפי הזה.
ומתי יקרה הניסוי עצמו? זאת אומרת, מתי הוא מתוכנן?
הניסויים האלה הם ניסויים סדרתיים. זאת אומרת, יש סדר מסוים איך מעבדה תבצע באופן אוטומטי את הניסוי ותשדר את התוצאות לכדור הארץ, ואנחנו במקביל נצטרך באותם תנאים לעשות את הניסיונות בכדור הארץ ולהשוות בין התוצאות. עכשיו אנחנו פיתחנו, הדבר המורכב בכל הדבר הזה, זה שהיה צריך למצוא תהליך כימי שאפשר לבצע אותו, או מה שנקרא אסי כימי, או שיטה כימית לעקוב אחרי תהליך הקיפול הזה, שהוא מתאים למעבדה בתנאי החלל, ואנחנו יכולים לעשות אותו גם בכדור הארץ. הדבר הזה פותח, יש לנו תהליך מאוד מאוד מבוקר ומבוסס, ולכן נוכל לעשות את זה במקביל בתנאים האלה.
וואו, מסקרן מאוד. אז הנה אנחנו גם למדנו על הטלומרים שמדברים עליהם לא מעט, כאלה שנמצאים כנראה בקצה החומר הגנטי, מגינים עליו, וכשהם מתקצרים זה פחות טוב לנו, וגם זה מאיץ את ההזדקנות, או שזה חלק מההזדקנות. אז הנה בדיקה של כל עניין הטלומרים והקיצור שלהם והקיפול שלהם בחלל, מאוד מסקרן מה יעלה בניסוי הזה. תמשיכו לעדכן אותנו, אנחנו נשמח ללמוד באמצעותכם על הדבר הזה. תודה רבה לך, פרופסור איתמר.
מקווה שנצליח, כל טוב, להתראות.
אם לא אתם, אז מי? חוקר ננו-טכנולוגיה של DNA במכון לכימיה שבאוניברסיטה העברית. תודה.
תודה.
ובמסגרת פינת היסודות, אנחנו עוסקים היום ביסוד שאין חובב גלגלי מגנזיום שלא חובב את היסוד הזה. מגנזיום, שלום לך, אם היית החישובית ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, דוקטור דלית שנטל, שלום.
היי, בוקר טוב.
קשה להגיד בגד כיפת בראש מילה ללא הדגש, אבל בסדר. בואי נאמר כימאית.
אוקיי, טוב.
בסדר, בואי נדבר על מגנזיום, יסוד שמדברים עליו הרבה בהקשר של מים מינרליים.
שחסרים במים המינרליים, לכאורה המגנזיום, או שיש במים מינרלים מגנזיום, אבל אין במים...
שוב, בדרך כלל מזכירים את זה שאחרי התפלה חסר בין היתר מגנזיום, וזה כנראה יסוד שחשוב לנו.
נכון, נכון מאוד, הוא באמת חשוב לנו. אז לפני שנגיע אלינו, כי אנחנו תמיד אוהבים לדבר עלינו, נדבר באופן כללי קצת על המגנזיום, שהוא היסוד מספר 12. בעיקר, מגנזיום זו מתכת, מתכת מאוד חזקה, אפרופו גלגלי מגנזיום, היא מתכת מאוד חזקה ומתכת גם מאוד קלה, ומשתמשים בה לסגסוגות, זאת אומרת, מוסיפים אותה לתערובות עם מתכות אחרות, כמו עם אלומיניום או דברים כאלה. הוא יסוד מאוד נפוץ על פני כדור הארץ. בקרום של כדור הארץ הוא היסוד השמיני הכי נפוץ, זאת אומרת, יש לנו בקרום בסלעים וכולי, הרבה מאוד מגנזיום באופן יחסי, ובאופן כללי בכל כדור הארץ, כולל הים וכולי וכולי וכולי, אז הוא היסוד הרביעי הכי נפוץ. זאת אומרת, יש מסביבנו מלא 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 מגנזיום, כן? ובמי ים, אז הוא המומס השלישי. זאת אומרת, יש לנו נטרן וכלור, שזה ברור, כי זה ה-NaCl, המלח ים.
נכון.
ואחריה מגיע המגנזיום.
עכשיו, למה קוראים לו אגב מגנזיום? הוא קשור למגנט? או יש לו יכולות
לא, אין לו קשר למגנט. המקור של השם הוא איזה משהו יווני שקשור לאזור מגנזיה, משהו כזה. לא, אין לו, הוא לא, זה לא מתכת שיש לה מגנטת. אז הוא נמצא במי שתייה, והוא גם קשור לקשיות של מים, זאת אומרת, כמו סידן שעוד לא דיברנו עליו, אבל אנחנו מכירים את זה, האבנית וכו', שזה מה שהופך את המים, נגיד בארץ, למים קשים, וזה קשור לזה שיש לנו הרבה סלע גיר שיש בו סידן, אז כנ"ל עם המגנזיום, הוא נמצא במי השתייה שלנו, נמצא במי התהום שלנו, הוא לא נמצא במים המותפלים, כי המים המותפלים נוצרים בדרך כזו שבה אין בהם בעצם מלחים, ואחר כך מוסיפים אותם. אוקיי, אז לכן...
ולמה זה חשוב כל כך שאנחנו נצרוך מגנזיום?
אז למה חשוב לנו המגנזיום? אז המגנזיום הוא לוקח חלק במשהו כמו, יש משהו כמו 300 אנזימים שונים בגוף שלנו, זאת אומרת מכונות קטנות בגוף שלנו, שזקוקות למגנזיום בשביל לעבוד כמו שצריך. אוקיי? אז 300 אנזימים כאלה זה די הרבה, וזה אומר שהוא בעצם מינרל שהוא חשוב והוא קריטי וחיוני בהמון תהליכים שונים ומשונים בגוף שלנו, בדברים מאוד מגוונים. והרבה מהתהליכים האלה הם תהליכים שקשורים ל-DNA, כי ליוני המגנזיום יש את היכולת להיקשר היטב לנוקלטידים, ל-DNA. ולכן הוא משתתף בהרבה תהליכים אנזימטיים שקשורים לתהליכי DNA, וזה מן הסתם חשוב לנו. תהליכים שקשורים ל-DNA, זה דברים שקשורים לחלוקה נכונה של תאים וכולי. אז זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, אני כבר אמרתי יוני מגנזיום, וקודם דיברנו על המתכת, ואנחנו כבר יודעים שזה לא בדיוק אותו דבר, אז גם כאן מבחינה כימית, המגנזיום זה מתכת שמוסרת את האלקטרונים שלה. באופן טבעי אנחנו לא נמצא את המתכת התאורה. אין. אין מרבצים של מגנזיום, של מתכת טהורה של מגנזיום, כמו נטרן, שאין נטרן טהור, אלא אם כן אנחנו שומרים אותו במעבדה, קנה למגנזיום. מתכת מגיבה והיא נמצאת בצורה של היונים. אוקיי? עכשיו, עוד מקום בטבע שבו המגנזיום הוא סופר סופר קריטי, זה בכלורופיל. אנחנו זוכרים את הכלורופיל, זה החומר הזה, הפיגמנט הזה, שנותן לעלים את הצבע הירוק. אמצע כל מולקולת כלורופיל יש יון מגנזיום, בלי המגנזיום
הזה. והוא זה שמאפשר לצמחים לקלוט את השמש ולהמיר בסופו של דבר את אור השמש לסוכר?
בדיוק. אז בעצם המגנזיום הוא יון שנמצא בלב המולקולה, לא יודעת, בין החשובות שיש. אני לא יודעת אם מישהו נתן למולקולות איזשהו דירוג שכמה הן חשובות, אבל הכלורופיל זה ללא ספק מולקולה קריטית בתהליכי חיים. אז שם היא נמצאת, ואנחנו את המגנזיום שלנו צורכים בעיקר מעלים ירוקים, מצמחים ירוקים. זאת אומרת, זה חלק מזה שחשוב לנו לאכול עלים וצמחים ירוקים, קשור בזה שזה מקור מצוין למגנזיום, ולכן אנחנו אוכלים אותו. עוד משהו שקשור למגנזיום זה איזשהו מלח של מגנזיום, המלח האנגלי, האפסום, זה איזושהי תרכובת של מגנזיום, זה מגנזיום גופרתי, אנחנו אוהבים להשתמש בו באמבטיות, הוא ידוע כחומר מרגיע, יש לו אפילו יכולת לרפא פצעים, משתמשים בו בבתי חולים אחרי לידות, נותנים את זה ליולדות, נותנים פדים קרים ככה קפואים עם שטבולים בתמיסה של המלח הזה, שטיפים את זה לפצצות אמבטיה.
הייתי בטוח שזה רק מגנזיום, כן כן, אוקיי, אז זה מין מלח כזה שהוא שילוב.
מה שקוראים לו פד מגנזיום, אז זה בעצם... אז זה בעצם המלח האנגלי הזה, אפשר לקנות אותו גם בבתי מלקחת ובכל מיני מקומות כאלה, ויש לו פשוט את היכולת הזאת להיות מאוד מרגיע ונעים. ועוד דבר אחרון על מגנזיום, נגיד שהמתכת עצמה, במיוחד אבקה של המתכת, אבקת מגנזיום היא מאוד דליקה, משתמשים בזה בזיקוקי דינור, שיעשה איזה מין אור מאוד מאוד חזק, אז זה עוד איזשהו שימוש במגנזיום. באבקה ובפסי מגנזיום דקים.
לדעתי גם פעם השתמשו במגנזיום לפלשים בגלל ההבזק הזה.
נכון, בדיוק. נכון מאוד. בדיוק מאוד הסיבה.
האמת שחומר שנשמע שהוא all over the place ולא מספיק מזכירים אותו. זה נשמע כאילו זו מתכת אזוטרית ונידחת, אבל ממש לא.
לא, היא לא. היא לא, היא גם נפוצה מאוד מסביבנו, ואנחנו צורכים אותה הרבה מאוד. ואנחנו, עוד פעם, אנחנו לא צורכים אותה בצורה של המתכת, אלא בצורה של המינרל, של היון. אבל כן, זה סופר חשוב, מאוד מאוד חשוב שתהיה לנו צריכה מתאימה וגבוהה מספיק של מגנזיום.
אז הנה, הכרנו את היסוד הזה. מה היסוד הבא? סקרני אותנו לקראת השבוע הבא.
היסוד הבא אחרי המגנזיום הוא, בוא נזכר, אני חושבת שזה אלומיניום.
אלומיניום?
כן, אלומיניום.
אנחנו נדבר עליו גם קצת היום.
זה אלומיניום.
ובעיקר בשבוע הבא. אז תודה רבה לך על הדברים, דוקטור דלית שנטל, כימאית חישובית ממכון דוידסון. הכרנו את המגנזיום, תודה רבה לך.
ביי, להתראות.
האם נחשף ארמון הנציב מתקופת הבית הראשון, שרידים מפוארים ונדירים, של מבנה מלכותי מתקופת מלכי יהודה התגלו בחפירה של רשות העתיקות בטיילת ארמון הנציב בירושלים. הממצאים נחשפו לציבור באירוע חגיגי בעיר דוד שבגן הלאומי סובב חומות ירושלים במעמד שר התרבות והספורט חילי טרופר, ארכיאולוג מרחב ירושלים ברשות העתיקות דוקטור יובל ברוך ומנכ"ל עמותת אל עיר דוד דוד בארי. אנחנו שמחים לומר שלום לארכיאולוג יעקב ביליג מהרשות העתיקות, מנהל החפירות באתר. שלום.
שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
מה בדיוק מצאתם שם? תאר למאזינים ולמאזינות.
בסדר, מה? התיאור הוא מרתק ונרחב, אבל אני מודע למגבלות. אנחנו התחלנו חפירה, כמו הרבה חפירות אחרות, עם חתכי בדיקה, וראינו שיש שם פוטנציאל לעשות חפירה ארכיאולוגית. ראינו חציבות, ראינו כלי חרס, כשהרחבנו את האזור בחיסוף, אז פתאום התחלנו לעלות על מתחם שראינו בו חציבות של מתקנים, ועל גבי זה שכבת חורבן של כלים מסוף ימי בית ראשון. האתר נחרב, לא נשאר ממנו כמעט שום דבר מעל הסלע, השכבת חורבן של כלי חרס מרוחים, הם מרוסקים ברובם הגדול, אבל אף על פי כן, יום אחד תוך כדי החפירה, אחד הפועלים גירד על, עם התוריה שלו על גבי איזה פלטה של סלע או של אבן, אז עוד לא היה ברור. היה נשמע לי קצת ישר מדי, ארוך מדי, אמרתי, כך מטטה, תתחיל להבריש, ואז התחיל לבטבט שם, התחילה לבטבט אבן יפהפייה, מאותרת. אחרי שכבר הייתה גלויה, ראינו שזו אבן כותרת, נעשו גם מכונה במחקר, כותרת פרוטו-איולית. עכשיו, כאלה כותרות כבר נחשפו בעבר בסגנון הזה בארץ, גם בירושלים, רמת רחל, ביהודה, בעיקר באתרי צפון, בממלכת ישראל, עכשיו אנחנו בסוף ימי בית ראשון, בשומרון, בעיר שומרון, במגידו, בחצור, בתל דן, הם כמעט תמיד נמצאו בשימוש חוזר או במפולות, לא באתר, שאפשר לדעת בדיוק איפה היו משולבים בבנייה. ושיראו שבתל חצור למשל מצאו שרידים כנראה בקרבת מבנה שער שאחרי זה פורק, השתמשו באבנים שוב, ובמוזיאון ישראל שחזרו את מבנה השער עם כותרות כאלה. כלומר שיראו עד עכשיו שהאבנים האלה שהם היו החל ממטר ועשרה ומעלה באורך שימשו כ משקופים על גבי שערי כניסה מונומנטליים.
אז רק נספר למאזינים ולמאזינות שיש ציור שמוכר לנו בדרך כלל ממטבע 5 שקלים, שזה מזכיר את מה שמצאתם, נכון? פחות או יותר הקישוט הזה.
בנק ישראל החליטו לקחת את הסמל הזה, שהיה אפשר לומר סמל לאומי של מלכות יהודה, מלכות ישראל, ושילבו אותו על המטבעות של 5 שקלים. אגב, אם אתם נוסעים באיזה כביש ויש שלט לאתר עתיקות, אז הכותרת הזאת גם מופיעה שם. זה המתאר עם הסלילים האלה, אחד בכל צד. זה פרוטו-איולי, זאת אומרת, הוא הפך להיות אב טיפוס, הפרוטו, הפרומו, לקראת הכותרות מהסגנונות הקלאסיים היוונים שבאו בעולם ההלניסטי שבא יותר מאוחר. אז כאן זה משהו שמאפיין את ארץ ישראל, רבתי, יהודה, ממלכת ישראל, וכנראה נוצר כאן. לא מצאנו לא מקור מאף אחד מהשכנים, יותר מאוחר.
ובוא למד אותנו באמת על ארמון הנציב, שיש איזושהי סברה שכל העניין הזה קשור אליו?
הקשר הוא בעיקר במיקום. כלומר, לא בכדי בחרו עבור הנציב העליון הבריטי לפני 100 שנים את המקום הנשגב והניסה והאסטרטגי והמשקיף אל עבר כל הנוף של ירושלים הקדומה. מן הסתם האתר הזה גם נבחר בדורות קודמים שהנוף היה לא פחות מרהיב והאסטרטגיה נשארה אותה אסטרטגיה. ואני חוזר שוב לכותרות, אנחנו כאן במידה מוקטנת. כלומר, עד עכשיו, אם היה מקובל של שערי כניסה לארמון, אז אנחנו עכשיו בבלוקים של חצי מטר, התגלו שלוש כאלה תמימות, הם כנראה ניסו בראש עמודי אבן רבועים, ותמכו פריט ארכיטקטוני כמו מרפסת, כמו פטיו, היקף של חצר. זה סדר הגודל של האבנים, וחוץ מזה מצאנו גם, אם עד עכשיו היו לארג' ואלה שתיארתי עכשיו היו מדיום, אז יש גם מידה שמאל, כאלה ממש זעירים שהיו משולבים כקישוט בחלון. במעקה של חלון הצלחנו לשחזר על פי המון שברים את המסגרת השלימה של החלון עם הקישוט של המעקה, משהו באמת יוצא דופן ביופיו. אז על פי הפריטים האלה, אנחנו יכולים לשחזר, לשער שמדובר פה במישהו באמת שהוא היה מכובד, עשיר, רוב הסיכויים שהוא היה מקורב לשלטון, אני לא יודע אם להגדיר אותו כנציב, זה נכון, יכול להיות שהיה נסיך, יכול להיות שהיה פשוט מולטי מיליונרי שמאוד מקורב, הון, שלטון וכדומה, אחד מחשובי העיר. ואגב, זה מחוץ לעיר, זה משקיף אל העיר, אבל זה מחוץ לעיר, מה שמעיד כנראה על שקט. התחום של השנים שבו אנחנו עוסקים זה מימי חזקיהו, שניצל באור שיניו ממצור סנחריב, ועד יושיהו, שזה היה ממש ערב הכיבוש והחורבן שעשו הבבלים. טווח של 100 שנים, 100 שביעית לפני הספירה, אותו אדם מכובד הרגיש כנראה מאוד בטוח שיכול להרשות לעצמו עכשיו להקים וילה בתוך אחוזה מלכותית שמשקיף על עבר אגן העיר העתיקה. נמצאו שם עוד דברים, אבל כרגע אנחנו מפרסמים רק את הפריטים המדהימים האלה.
אוקיי, אז אנחנו באמת נסתפק
בדברים. לראות אותם. אבל שווה כן לפתוח באתרים שכן מציגים אותם, הם יפה.
לגמרי, כן, התמונות מאוד יפות וגם אני ראיתי אותן. תודה רבה לך, יעקב ביליג, ארכיאולוג מרשות העתיקות ומנהל החפירות באתר, תודה לך.
בבקשה, שבוע טוב.
ובמסגרת פינת החדשנות ברפואה, נעסוק בתת אבחון אוטיזם בנשים מבוגרות, כחלק מהבעיה של הרפואה שאינה מודעת למין ולמגדר. שלום למומחית לחדשנות ברפואה, דוקטור מיכל חמולוטים, שלום.
שלום, שבוע טוב.
בואי תפרקי לנו את המושג הארוך. בבקשה.
אתה מרצה לי להתחיל דווקא בסיפור, אני עליתי על הנושא הזה בעקבות איזה מאמר שקראתי, ואז שיתפתי את זה בקבוצת נשות עולם הבריאות התאחדו. זה עורר המון תגובות, נשות עולם הבריאות כולל רופאות, מנהלות בחירות, יזמיות, פסיכולוגיות, כל נשות עולם הבריאות. ובעקבות הדיאלוג הזה כתבו לי נשים שמבוגרות, בחירות, שהן בעצם הבחנו אצלם אוטיזם בתפקוד גבוה, שהן לא היו מודעות לו, אחת מהן היא דוקטורית, זאת אומרת באמת נשים יוצאות דופן. והסיפור הזה באמת... ממש מהשבוע האחרון מאוד זה תופס את תשומת ליבי, כי הסיפור של אוטיזם, קודם כל אנחנו מדברים היום על רצף, יש לנו, אולי אבל אני אעשה עוד הקשר אחד, זה שזה עוד חיזוק לסיפור שבאמת הרפואה נבנתה, נחקרה, נבנו כלים על גברים, בשני שליש, 70% מהתרופות נבדקו רק על גברים וכל זאת, יש לנו פער מאוד גדול, שבו נשים בהרבה מאוד מקרים יש בעיות גם באבחון, גם בטיפול, גם בניתוח, אבל דרך אגב זה גם קורה לגברים, כי אף אחד לא חושב שלגבר יכול להיות סרטן שד, ויש. זאת אומרת, רפואה מודעת מין ומגדר אומרת בואו נפתח את הרפואה ככה שהיא תהיה מותאמת ולא עם הכללות ולא כולן, אישה היא לא גבר קטן, כמו שילד הוא לא מבוגר קטן. זה בעצם התחום כולו. והדוגמה פה של הרצף האוטיסטי היא דוגמה מאוד... חזקה וטובה. למה? כי בסופו של דבר, א', לא מדובר במחלה שחור ולבן, מדובר ברצף. וכשאנחנו מדברים ברצף, זה אומר שגם ככה יש מקרים של אוטיזם בתפקוד גבוה, בעבר זה היה נקרא אספרגר, שזה לפעמים אנשים ממש גאונים, עם יכולות מאוד מרשימות, ודאי הם מדברים, הם קוראים, לא כמו שאנחנו ככה מדמיינים אנשים אוטיסטים עם עם כל מיני התנהגויות ומאפיינים של חזרתיות וחוסר תקשורת וחוסר דיבור, לא. אוטיזם בתפקוד גבוה זה כמה וכמה גאונים ידועים בעולם, ובוודאי גם בארץ. אבל מה שקורה זה שבעוד שברצף האוטיסטי, כשבתפקוד הגבוה יש בעיות חברתיות ויש קושי בליצור שיח ולהבין רגשות, מבינים טוב מאוד את הטקסט, אבל את הסאב-טקסט לא מבינים. אז מה שקורה זה שהבנים התייחסו לבן בצורה מאוד ברורה, ידחו אותו החוצה, אבל בנות הן הרבה פעמים הרבה יותר מכילות. הרבה פעמים הן מכילות את הילדה הזאת, ולכן לא רואים. דבר נוסף, בנות עם אספרגר או עם האוטיזם בתפקוד הגבוה, הן מצליחות להסוות את הליקוי הזה, כי הן חוקרות בצורה מאוד יפה מה מקובל, ואז הן מחכות את זה. ואז לכן הם גם יגעו וגם יצרו קשר עין, ואז לא יזהו את הסימפטומים הכי בסיסיים, שזה באמת, כן. ואז מה שקורה זה שבאמת נשים כאלה, או שיש איחור, בנים דרך אגב גם הרבה פעמים הרבה יותר אגרסיביים, ואז הבנות, הסימפטום העיקרי שלהם בגיל הצעיר, בתקופת החלום, זה שהן מתרחקות. ואז הם, הן ביישניות, הן סגורות, זה לא מפריע לאף אחד.
יש הרבה מאוד שמות שהן מכבסת מילים, או ששוב, פשוט בעבר לא ידעו, גם אנשים שלקו בדיכאון וכולי, היו אומרים עליהם, הוא איש צנוע, כל מיני דברים שממש לא מתארים את המצב.
לגמרי, אומרים, כן, היא ביישנית, היא מוסממת, לא אומרים, יש לה, לא קולטים שאולי יש פה סימפטום שצריך לבדוק אותו. ודרך אגב, אם כבר הזכרת דיכאון, אחד הנתונים המדהים זה שהרבה פעמים, כשלא מאבחנים ולא מאבחנים שנים ארוכות, אז מתחילים לראות ולתייג אותם כדיכאון, או כאנגזייטי, או אני אתן לך נתון שפעיל אותי, 23% מהבנות עם אנורקסיה, יש להם אוטיזם בתפקוד גבוה. אז כמעט אחת מארבע נשים בתפקוד גבוה, עם אנורקסיות, היא אוטיזם בתפקוד גבוה, ולא עולים על זה, כי לא מודעים לזה שהסימפטומים
שלה. ומה המשמעות? ומה המשמעות של ההגדרה? זאת אומרת, למה חשוב לנו להכניס את האישה לקוביה הזו? זה טיפול אחר? זה משהו אחר?
זאת שאלה נורא טובה, באמת נורא טובה. כחלק מההכנה על הפינה, היום הלכתי וחיפשתי חומר וראיתי הרצאה בטד של בחורה צעירה שמספרת איך אח שלה הובחן בגיל 3 כאוטיסט בתפקוד גבוה, וכל המערכת הייתה מוכוונת אליו. והיא מספרת על האיסורים שלה כשהיא בעצם לא הבינה את מה שהיא חווה, את מה שהיא מרגישה, היא הייתה מתחבא מתחת לשולחן, אז הוא אומר, כן, היא ביישנית, היא קצת מוזרה, אבל בגלל שהיא למדה לחכות וליצור את הקשר עין, ובגלל שהיא בתפקוד מאוד גבוה, היא מאוד מוכשרת, היא הגיעה לארצות בטד, את יכול לדמיין כמה היא חכמה, היא באמת סבלה מאוד. אז אתה צודק, לפעמים תיוגים זה דבר לא נעים, אבל כשאנשים סובלים מבעיה שהיא בפירוש בעיה, שמשפיעה על החבריות שלהם, על התחושה שהעולם מגיב אליהם, כשהם משווים את עצמם לעולם, הם חוות בדידות, הם חוות ניכור, הם לא מבינות את עצמם. תחשוב, יש איזשהו שיר, נדמה לי של הרולינג סטון, שאומר, Please don't let me be misunderstood. החוויה של בן אדם שהוא לא מבין את עצמו, והעולם לא מבין את עצמו, אותו היא חוויה מאוד קשה. אז באמת המטרה פה היא לא לתייג, גם אין לנו תרופה לטפל באוטיזם, יש לנו דברים להקל, אבל ברגע שבן אדם מודע למצב שלו, ומבין שהוא לא חריג, שפשוט יש שם לדבר הזה, יש קבוצה, אתה יודע שיש להם ממש קבוצות, שהם קוראים לעצמם, לנו הם קוראים נורמוטיפיקלים, זאת אומרת, והם היתרוטיפיקלים, והם מתקשרים ביניהם בדרכים אחרות, ואז הם עושים אחד לשני, ותומכים אחד בשני, את היכולת, למרות התפקוד הגבוה, לעזור אחד לשני, לא להרגיש חריג, זה דבר מאוד מאוד חשוב, אישה שלא מאובחנת, בת 15 או בת 50, לא חשוב מה, היא לעד תרגיש חריגה. ולכן, כן, יש פה משהו מאוד משמעותי, ולכן חוסר המודעות של מטפלים, של רופאים, של פסיכולוגים לעניין הוא מאוד מהותי, וחייבים לסגור את הפער הזה. עכשיו, שוב, היא חלק מהדברת הזאת שסיפרתי לך, שבטד מדברת, היא אומרת, עשו לי מבחן, ההורים שלי בגיל 14 חוויתי התמודדות, והם לקחו אותי למבחן, ועברתי אותו flying colors, אז אני עברתי את המבחן, אבל המבחן לא עבר אותי, כיוון שהמבחן היה בעצם מותאם לגברים, לבנים. וזה חלק מהעניין, שברגע שאנחנו לא משנה את כלי הריבחון פה, ואת הקריטריונים, הרי הדבר הזה מוכן על בסיס סטים של קריטריונים וניקודים, וכו' וכו'. אז בעצם אנחנו לא נוכל לתקן את העניין. אז גם נעשה דיגיטליזציה של האבחון, אפרופו פינת החדשנות, וברגע שהמחקר לא יסתגר, הפער הזה, ולא יבנו כלים חכמים, אז גם הפער יימשך גם לעולם הדיגיטלי, וגם לכל מקום אחר שלוקחים אותו.
וואו, ומה שבאמת מעניין זה שאיכשהו נשים, או הרבה מאוד נשים הצליחו להסוות את זה בעזרת כלים שלגברים כן. לא היו כנראה זמינים, איכשהו אישיותית.
כן, בגלל שהן באמת א', שקטות וביישניות ולא אגרסיביות, אז אף אחד, לא הפריע לאף אחד, כן? וב', היא למדה, היא חכמה מאוד, אז היא מחכה, היא עושה את מה שצריך. וכזאת עוד דבר שהוא שונה, זה אחד המאפיינים של אוטיזם בטיפול גבוה, זה שיש להם התעניינות אציקלופדית כזאת, הם נורא נורא מתעניינים במשהו נורא צר, נחשים, דינוזאורים, נחיתות בחלל, משהו מאוד מאוד נישתי. ואז הם חוקרים, חופרים, אנשים נורא אינטליגנטים, וגם מלאים את השומעים שלהם בדיבור אינסופי על התחום האנציקלופדי הזה שמעניין אותם. והבנות הרבה פעמים מתעניינות בדברים כמו בובות, או בעלי חיים, או ספרות, אז זה לא נראה, זה לא, הסימפטום הזה של ההתעניינות האנציקלופדית, הוא לא צועק לגמרי. ואז הם פשוט לא, שוב, הם עוברות חלק עד גילאים מאוד מאוחרים, אז הם נעשות סטודנטיות מבריקות, כותבות עבודות מחקר מדהימות, עושות דוקטורט, עושות פרופסורה, וחיות חיים שלמים בלי היכולת באמת לעזור לעצמם, שזה חלק מהעניין. אנחנו פה בפינת החדשנות ברפואה, אבל בסוף, בן אדם צריך לעזור לעצמו. מערכת הבריאות היא פה בשביל לתת לו יד, בשביל לעזור, אבל בסוף כל בן אדם צריך לעזור לעצמו, לחיות את החיים שלו. אין בן אדם שאין לו משהו, בסופו של דבר, בוודאי בתחום בריאות הנפש. פה מדבר בהחלט במשהו שהוא לא שכיח, שהוא מאוד מקשה על האנשים עם התסמונת. ואז מה שרואים זה שהן מפחות הערכה מאוד נמוכה, למרות ששוב, אמרתי לך, פרופסורי, בעיות בזהות עצמית, ובמיוחד הרבה פעמים, בתקופת הבגרות, ההתבגרות והבגרות, ממש דיכאון, שישות, ואז בשוב אומרים, היא בדיכאון, ונותנים לטיפול אנטי-דיכאוני. במקום להגיד, רגע, בוא נבין שאולי הדיכאון הזה הוא לא הבעיה, הוא משני למצוקה שלה.
זו הערה מצוינת בכל מה שקשור במקרה הזה באמת דיכאון, האם אין משהו בבסיס הדבר הזה, וזה לא רק הדבר עצמו וזהו. אבל אני אספק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור מיכל חמולות, מומחית לחדשנות ברפואה. תודה רבה.
תודה רבה.
מחקר פורץ דרך של חוקרות ישראליות. אבחון מוקדם של מוטציה גנטית ספציפית שמיד נכיר, עשוי להגדיל את הסיכוי להחלים מסרטן השד. כך קובע מחקר חדש שנערך בבית החולים שערי צדק. על פי המחקר החדש שפורסם בכתב העת ג'אמה אונקולוג'י, נשים שחלו בסרטן השד וכבר ידעו שהן נושאות את המוטציה, הנשים הללו הובחנו בשלב מוקדם יותר ונזקקו לטיפול פחות אגרסיבי. מובילות המחקר הן דוקטור טל הדר ופרופסור אפרת לוי להד שנמצאות איתנו על הקו, אז אנחנו נאמר שלום לדוקטור טל הדר, כירורגית שד במרכז הרפואי שערי צדק, ופרופסור אפרת לוי להד, מנהלת המכון הגנטי במרכז הרפואי שערי צדק. שלום.
בוקר טוב.
אז אני אנסה לסדר את השיחה כך שכל אחד ידבר בתורו, הוא כמקובל בשיחות משולש כאלה. בואו נתחיל מפרופסור אפרת לוי להד. ספרי לי, מה זה אומר שקיימת מוטציה ספציפית שאפשר לזהות בלי קשר לסרטן שד או הרבה לפני שמחלה כזאת מתפרצת, וזה מעיד על משהו בכלל?
אנחנו יודעים משנות ה-90 שישנם שינויים גנטיים מסוימים שנשים וגברים נולדים איתם, ושמעלים מאוד את הסיכון לחלות בסרטן. ספציפית, יש גנים שנקראים BRCA1 ו-BRCA2, שאנחנו יודעים ששינויים גנטיים בהם הם מאוד שכיחים באוכלוסייה האשכנזית. אחד מ-40 אשכנזים הוא נשא של מוטציה באחד הגנים האלה, ומי שנולד עם המוטציה הזאת יש לו סיכוי הרבה יותר גבוה לחלות בסרטן שד או בסרטן שחלה בנשים.
ואגב, יש מה לעשות? אם אני יודע שאני נושא את המוטציה הזו, או אישה יודעת, אז יש מה לעשות? או שפשוט נזהרים יותר, או איכשהו מנטרים יותר את אותו אדם?
לא, אז יש בהחלט בהחלט, יש בהחלט מה לעשות. יש כיוון אחד של מעקב, שזה ההתמקדות של המחקר שלנו. זאת אומרת, אתה יכול לעשות בדיקות לגילוי מוקדם של סרטן שד או סרטן שחלה, מתחילים אותם בגיל הרבה יותר צעיר, עושים בדיקות מיוחדות כמו MRI שד. ויש כיוון שני של מניעה, שזה לעשות ניתוחים מניעתיים. הניתוח המניעתי החשוב ביותר אולי הוא קריטה מניעתית של השחלות והחצוצרות אחרי השלמת המשפחה. והדבר השני זה קריטת שד מניעתית. העניין עם קריטת שד מניעתית זה שרוב גדול של הנשאיות לא מעוניינות בניתוח הזה, ולכן אנחנו רצינו לראות מה ההשפעה שכשיודעים את הדבר הזה מראש, למרות שלא עושים את הניתוח של קריטת שד מניעתית.
וואו, דוקטור טל אדר, אני מנסה להבין, אישה שנושאת את המוטציה הזו, מה אתם עושים שם בשערי צדק כדי להגביר את רמת הפיקוח עליה? מה קורה כשיודעים שאישה נושאת את המוטציה הזו?
אז אם אישה באמת בוחרת לא לעשות ניתוח לקריטת שדיים מפחית סיכון, אז אנחנו עוקבים אחריה במרפאה שנקראת אצלנו מרפאת נוגה, מרפאה מאוד מיוחדת, רב תחומית, שבעצם הנשים הנשאיות מגיעות אליה פעם בחצי שנה, הן עוברות את כל הבדיקות המומלצות בפעם אחת בצורה מרוכזת, עם כל הרופאים ואנשי הטיפול מהמקצועות השונים, כשהמטרה היא למעשה, אם חס וחלילה יש גידול סרטני, לגלות אותו בשלב מוקדם ככל האפשר.
ויש נשים שהתגלה אצלם סרטן שד, ובזכות זה שידעתן שהייתה שם מוטציה, זה באמת, הטיפול היה מהיר יותר, הטיפול היה פחות אגרסיבי וכולי?
אז זה באמת מה שמראה המחקר שלנו, שנשים שידעו שהן נשאיות, והיו במעקב נכון, אז גם אם הם בחרו לא לעשות את הניתוחים מפחיתי הסיכון, השלב שבו התגלה הגידול הוא משמעותית נמוך יותר, מנשים שלא ידעו שהן נשאיות בזמן הבחנת הגידול הסרטני.
וואו,
ראינו שמעל 85% מהנשים שידעו שהן נשאיות, הגידול אצלן התגלה בשלב 0 או 1.
וואו, ודוקטור אדר, אני מבין שאם עושים ניתוח שבו מסירים את השד עצמו, אז זהו, אז הסכנה הופכת להיות 0?
לא, כשאישה עוברת ניתוח, ולכן קוראים לזה היום ניתוחים מפחיתי סיכון, כי הם לא מורידים את הסיכון לאפס. הם מורידים את הסיכון בערך ב-90-95%.
וואו, אוקיי, תמיד יש עוד כמה אחוזים. פרופסור אפרת לוי להד, נשמע שמנגנון כזה של איתור מוטציה, הוא משהו שאולי, שוב, על פי מה שנדמה לי, או נראה כך, או נראה כך, זה משהו שיכול גם לשמש כאיזשהו חיזוי גם ממקרים אחרים של סרטן, או שזה משהו שהוא ייחודי לסרטן שד?
ספציפית, הגנים BRCA1 ו-BRCA2 הם בעיקר ייחודיים לסרטן שד ושחלה בנשים. בשני המינים יש מעט עלייה בסיכון לסרטן נבלה, ובגברים, בפרט בנשאי BRCA2, יש עלייה בסיכון לסרטן הרמונית, אבל זה די ספציפי. אבל אני רוצה להדגיש משהו ש... אני חושבת שעוד לא זכה לתהודה הרויה, איך אומרים, חלק מנפגעי הקורונה, וזה שבאחד בינואר השנה נכנס לסל הבריאות בדיקה למוטציות האלה לכל אישה ממוצא אשכנזי מגיל 30. זאת אומרת שהיום כל אישה בת 30 ומעלה יכולה לגשת לקופת החולים שלה, אם יש לה איזושהי חלקיות של מוצא אשכנזי, לעבור בדיקה לשלוש המוטציות השכיחות, זאת בדיקת דם פשוטה, ולדעת אם היא בסיכון יתר או לא, ומה שאנחנו מראים כאן זה שזה ממש מציל חיים לדעת אם את נשאית או לא נשאית, ואנחנו קוראים לנשים להתחיל לעשות את הבדיקה הזאת.
אז אפשר לומר שזו בדיקה שעשויה באמת להציל חיים, נכון? אם יודעים מוקדם שיש את המוטציה.
בהחלט, אני חושבת, העניין שזה מציל חיים... היה ידוע עוד קודם, בפרט בהקשר של קריטת שחלות מניעתית, שזה ניתוח הרבה יותר קטן, או קריטת שחלות מפחיתת סיכון, ורוב הנשים עושות אותה, הנשאיות, מגיל 40 ואילך. התרומה הייחודית של המחקר שלנו זה היה להראות שזה מציל חיים, גם אם לא עושים קריטת שד מניעתית. ואני חושבת שיש נשים שנמנעות מלעשות את הבדיקה, כי הן חושבות שזה יוביל אותן לניתוח הזה שהן לא מעוניינות בו, ואנחנו מראים כאן שגם אם לא עושים את הניתוח הזה ומקפידים על מעקב, יש הישרדות הרבה יותר טובה, וכמו שאמרנו, הצלת חיים.
אז קדימה, לעשות את בדיקת הדם הזו, למה לא? יש פה כלי שיאפשר באמת להציל חיים וכולי, אין למה לפחד, יש איזושהי פסיכולוגיה, כנראה, טוב, אנחנו מבינים את המורכבות שבעניין, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים לחיות כמובן. תודה רבה לדוקטור טל הדר, כירורגית שד במרכז הרפואי שערי צדק, ופרופסור אפרת לוי להד, מנהלת המכון הגנטי במרכז הרפואי שערי צדק. תודה רבה. גאווה ישראלית. לראשונה חוקר ישראלי התמנה לחבר בכיר בסגל האקדמיה האמריקאית לממציאים. מדובר בפרופסור נועם אליאז מהמחלקה למדע והנדסה של חומרים באוניברסיטת תל אביב, שהוא החוקר היחיד מחוץ לארצות הברית שנבחר כחבר בכיר באקדמיה הלאומית לממציאים שבארצות הברית, מתוך 189 חברים בכירים. אתם ודאי אומרים לעצמכם, אבל למה הוא? על שום מה? על שום הישגיו יוצאי הדופן בתחום, שימו לב, חקר הקורוזיה, וזה עדיין נשמע משהו שאפשר להבין, ובתחום פיתוח יכולות הפרדה מגנטיות ביופרוגרפיות של חלקיקי בלי ותאים לצורך ניטור בלי של מפרקים ביולוגיים ושל מפרקים לחוטיים. טוב, כאן צריך לרחם עלינו או להסביר לנו מה זה אומר, אבל בואו נאמר לו שלום. אנחנו שמחים לברך את פרופסור נועם אליאז, מייסד המחלקה למדע והנדסה של חומרים באוניברסיטת תל אביב. שלום.
בוקר טוב, תודה רבה, שלום.
אז קודם כל באמת אנחנו מברכים אותך וברכות מכל הצוות כאן, אבל אני מוכרח לומר שאלה משפטים אכזריים לומר על הבוקר. פיתוח יכולות הפרדה מגנטיות ביופרוגרפיות, ביופרוגרפיות של חלקי בלי ותאים לצורך ניטור. אנחנו רוצים שוודאי ש כל הכבוד שהתמנית וכולי, אבל בוא תסביר לנו מה אתה עושה.
אוקיי, אז הפעילות בקבוצה שלי היא די רב תחומית. העבודות שלנו משלבות תיאוריה ומודלים עם ניסויים, ויש להן תרומה גם למדע בסיסי וגם מבחינה יישומית. אחד הפיתוחים שלהערכתי לקחו אותו בחשבון זה למשל ציפויים של קלציום פוספטים לשתלים אורתופדיים ודנטליים. פרויקט שאני גאה בו, כי עשינו את כל הדרך מההתחלה של מחקר בסיסי של חקר התגובות ועד לאופטימיזציה של אומיצ'ור.
מדובר בציפוי שיניים, נכון? שיניים.
לא השיניים עצמם, זה ציפוי שעושים לשתלים שעשויים ממתכות, שתלים דנטליים, כדי לעודד את האינטגרציה עם העצם, במושג שמוכר כאוסו אינטגרציה. הועיל בקלציום פוספטים זה המינרל הראשי בעצם, אז בסוף שנות ה-70 חשבו שאם ניקח שתלי מתכת ונצפה אותם בחומר שהגוף מכיר, זה יעודד גידול עצם, ובמובנים מסוימים זה כך היה. הבעיה היא שהציפויים המסורתיים מיוצרים בטכנולוגיה שנקראת פלזמה ספריינג, ואז עם השנים יש הינתקות של הציפוי מהמצע המתכתי שמוביל גם לכשלים. זה מביא לכדי כך שחלק מהרופאי שיניים לא כל כך מאמינים בימינו בציפויים, ומה שבעצם היה ייחודי בעבודה או חדשני בעבודה הזו, שהלכנו לציפוי בתהליכים אלקטרוכימיים, מתמיסות, שאנחנו יכולים לבצע אותם בתנאים שדומים לגוף, מבחינת טמפרטורה, מבחינת pH וכו'. הראינו שהקשר שלהם למצע המתכתי הוא יותר טוב בהשוואה לציפויים המסחריים המסורתיים. ניסויים בחיות שנעשו גם בארצות הברית וגם בישראל הראו שאכן התוצאות מעודדות, גם מבחינת אחוזי ההצלחה וגם מבחינת העצם שנבנית. ולמעשה אוניברסיטת תל אביב באמצעות חברת רמות נתנה את הרישיון לחברת שתלים דנטליים בינלאומית שממוקמת האדקווטרס שלה בבודפשט בהונגריה, ולמעשה ליוויתי או הובלתי פה בישראל את כל התהליך הגמלון, הסקייל-אפ, ובסוף העברנו את קו הציפויים להונגריה, ולמעשה השתלים האלה כבר הושתלו שם בבני אדם לקראת הגשה ובקשה לאישור גם של ה-FDA בארצות הברית וגם תו אירופי פול לצורך שיווק. אני מקווה מאוד שבאמת התהליך הזה יושלם בהצלחה, ואז מבחינתי זה יהיה סיפוק גדול.
ואם כבר הזכרת את נושא הציפוי, בוא נעבור לציפוי אחר שפיתחת, היית שותף לפיתוח שלו, שמשמש אותנו יותר ליישומי תעופה, חלל וכולי?
אז זה פרויקט שהתחיל למעשה מצורך או מבקשה של משרד הביטחון הישראלי, מפאת. אני עובד צמוד איתם מאז שנת 2001, מאז שהצטרפתי לאוניברסיטה. לא פעם הם מגיעים עם הצעות או המלצות או צרכים ומבקשים לבדוק את ההתאמה או ההיתכנות שנעשה פה מחקר. במסגרת זו גם התמזל מזלי ובמהלך השנים מעל 40-45% מבוגרות ובוגרי הקבוצה שירתו במהלך התואר או בצבא הגנה לישראל או במערכת הביטחון. ובמקרה הזה מדובר בציפויים שיש להם עמידות גבוהה, רניום ממתכת עמידה בחום שמשמשת במגוון שימושים, למשל לקטליזה, דלקים, כמסגסג, חומר יסוד מסגסג בלהבי טורבינה וכדומה. ופה הכוונה הייתה לעשות ציפויים למשל על חומרים שעשויים מחומרים מרוכבים על בסיס פחמן, אם זה למנועים ואם זה לאפליקציות אחרות שדורשות שילוב של עמידות וטמפרטורות מאוד גבוהות וסביבות אגרסיביות. משתמשים בהם כאמור גם באזורים חמים במנועי טורבינה במטוסים, גם בחלקים חלליים שונים. נאסא יש לה ציפוי בטכנולוגיה אחרת שהיא עשתה ללוויינים, ולמעשה המימון פה היה גם ממשרד הביטחון הישראלי ובהמשך גם מחיל האוויר האמריקאי באמצעות ה-FOSR לצרכים שלהם.
וואו, טוב, אז אנחנו הבנו חלק לפחות מהפרויקטים, כנראה רואה שיש עוד. בוא תאמר לנו, כמי שפחות מכירים את האקדמיה האמריקאית לממציאים, מה המשמעות באמת של מינוי כזה?
תראה, אז א', האקדמיה עצמה לממציאים של ארצות הברית, או באנגלית זה ה-National Academy of Inventors, או בקיצור NAI, היא אקדמיה יחסית חדשה, הוקמה בשנת 2010 במטרה לעודד ממציאים עם פטנטים רשומים בארצות הברית, לקדם את הנראות של חדשנות וטכנולוגיה באקדמיה, לעודד חשיפה של קניין רוחני, לחנך ולהדריך סטודנטיות וסטודנטים לרוח חדשנות, ולתרגם את ההמצאות של חבריה לאיזשהו בנפיט, רווח לחברה. היא מורכבת מאוניברסיטאות אמריקאיות ובינלאומיות וממכוני מחקר ממשלתיים ושלא למטרת רווח. חברים בה כיום למעלה מ-4,000 ממציאים שמשתייכים ללמעלה מ-200 מוסדות ברחבי העולם. יש להם קשר עם משרד הפטנטים והמסחור האמריקאים, ה-USPTO, וההנהלה שלהם ממוקמת בפלורידה. היא מנהלת בעצם פרויקטי השערה, פרסים, תוכניות בנושא של קניין רוחני. היא מקיימת כנס שנתי, סימפוזיונים מיוחדים, היא מוציאה כתב עת רב תחומי בשם טכנולוגיה וחדשנות, היא מוציאה מדי שנה דוח על 100 האוניברסיטאות המובילות בעולם מבחינת מספר פטנטים אמריקאים שאושרו וכך הלאה. יש שני סוגי חברויות או הכרות שהאקדמיה הזאת נותנת. אחד מהן זה מה שהם קוראים fellows או עמיתים בעברית, שזה כבר בשלב יותר אנשים שהגיעו לפי הקריירה מהבחינה הזו. בלבל הזה חברים כיום כ-1,200 עמיתים מכל רחבי העולם, שלושה מהם מישראל. והקטגוריה השנייה שבה נבחרתי זה מה שנקרא חבר בכיר או סניור ממבר, שיש בסך הכל 189 חברים וחברות נכון להיום, מתוכם 38 ואני ביניהם נבחרנו במחזור האחרון. פה מדובר מעבר להישגים בפועל, אלא יותר על אנשים שגם רואים בהם כוכבים עולים בעולם החדשנות ועלי פוטנציאל לעתיד, כלומר שעוד לא הגיעו לשיא. מבחינתי זה הגאווה גדולה להיבחר לזה. א', תחושה של סיפוק, של הכרה ברמה האישית בארצות הברית של האקדמיה הזאת, ולהיות חבר באמת בקהילה אקדמית הבחירה בארצות הברית מבחינת ממציאים. אבל מעבר לזה, אני חושב שזו גם תעודת כבוד ועוד הוקרה מצד האמריקאים, בפרט לאיכות המדע והטכנולוגיה במדינת ישראל.
אז הנה, הרווחנו פה מחמאה כפולה גם באמצעותך וגם כישראלים. אנחנו ברשותך נסתפק בדברים האלה ונודה לך על השיחה הזו. פרופסור נועם אליאז, מייסד המחלקה למדע והנדסה של חומרים באוניברסיטת תל אביב, החוקר היחיד מחוץ לארצות הברית שנבחר כחבר בכיר באקדמיה הלאומית לממציאים בארצות הברית. תודה רבה לך וברכות.
תודה רבה, יום טוב.
מה עושים עם הבוץ האדום? כמויות אדירות של בוץ אדום, בוץ שנוצר כשמפיקים אלומיניום, מצטברות ואף אחד לא יודע מה לעשות. הבוץ שנוצר, שוב, כשמפיקים אלומיניום, אותה מתכת קלה ולא מחלידה, מכיל שיירי מתכות, תחמוצות עשירות בסיליקון וחלקיקים רדיואקטיביים. ברחבי העולם יותר משלושה מיליארדי טונות מאוחסנים בבריכות פסולת, מה שהופך אותו לפסולת התעשייתית הנפוצה ביותר בעולם. מפעלי אלומיניום מייצרים 150 מיליון טונות של הבוץ הזה כל שנה. דליפה של הבוץ עשויה לפגוע בין היתר במי התהום, ולא רק במי התהום. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור חיים וייסמן, מדען סגל מהמחלקה לכימיה אורגנית במכון וייסמן למדע. שלום.
שלום לכם.
ראשית, בוא למד אותנו מדוע נוצר בוץ אדום כשמפיקים אלומיניום.
ובכן, זה הכל מתחיל מכאן שמגיע אלומיניום, אוקיי? כי בני אדם לא כל כך יכולים, נכון, לעכשיו לחיות בלי אלומיניום. וצריך לזכור שהיום זה מאוד זול יחסית, אבל לפני 170 שנה זה היה יותר יקר מזהב. אוקיי, עכשיו בתהליך הזה שפיתחו בסוף המאה ה-19, אז הם מצליחים למצות את האלומיניום הידרוקסיד מתוך האופרה הזאת שנקראת בוקסייד. ואז מה שנשאר אחר כך זה בעיקר תחמוצות ברזל, וזה מה שנותן את הצבע האדום, חול, שזה בעצם סיליקה, ועוד כל מיני תחמוצות אחרות, של, גם של טיטניה.
זאת אומרת שלשמחתנו כן למדנו להפיק את המתכת הבאמת קלה ושמסייעת לנו בכל פינה בחיים, מתרכובת כנראה, אבל הפסולת, המחיר שיש לתהליך הזה הוא רב. יש פסולת פשוט שנותרת.
נכון. עכשיו, אנשים חושבים על הרבה מאוד אפשרויות של מה שאפשר לעשות עם זה, וכרגע רוב היישומים שמנסים להשביח את החומר מפסולת לכיוון של חומר בעל ערך, יש הרבה מאוד עבודה, וגם האיחוד האירופי השקיע הרבה מאוד כסף במחקר בתחום הזה, אבל רוב העבודה זה פשוט להכניס אותה לתוך בטון, כי החומר עצמו הוא לא כל כך רעיל, חוץ מזה שהוא בסיסי מאוד, אוקיי? בגלל חלק מהתהליך של הייצור של האלומיניום הידרוקסיד, צריך להשתמש בהרבה מאוד סודיום הידרוקסיד. וזה גורם לבוצה להיות מאוד מאוד בסיסית בערכים של כימיה, כלומר זה pH 12. עכשיו כשכמויות גדולות של חומר כזה מגיעים למאגרי שתייה, זה הופך אותם ללא שתיים.
אז רגע, רק נזכיר באמת למאזינים ולמאזינות, אם כבר עברנו דרך ה-pH, אנחנו מכירים חומצה ובסיס, זה בין 1-14 ככל שזכור לי, נכון? 1 זה הכי חומצי ו-4... יש גם שלילי. אוקיי, אז הנה,
אתה לא רוצה להגיע לשם.
אז אוקיי, אז אני מקבל עדכון. אז כאן אנחנו נמצאים מעבר למצב המאוזן, וזה כבר לכיוון הבסיסי, וכפי שאמרת, זה מים בסיסיים, אני משער שאי אפשר לשתות, נכון?
שוב פעם, ניטרלי זה pH 7. pH 8 זה תמיסה של סודה לשתייה, עדיין אפשר לשתות את זה. אבל ברגע שמגיעים ל-pH 12, ששם הריכוז של היוני הידרוקסיד הם פי 10,000 יותר גבוהים, זה הורג כל דבר חי. וזאת הרעילות העיקרית. יש שם גם כמויות זהירות של מתכות כבדות ונדירות. אוקיי, רדיואקטיביות יש בכל מכרה כשאתה אוסף כמויות מאוד גדולות של מינרלים, אבל זאת לא עיקר הבעיה, ולטווח ארוך, לפי לפחות מה שכתוב בספרות, אין בעיה של רעילות. הבעיה זה הפגיעה המיידית של החומר הבסיסי בבעלי חיים ובסביבה.
אז בינתיים מה שעושים זה פשוט קוברים במרכאות או לא במרכאות את החומר הזה בבריכות בטון?
יש 20,000 פתרונות, אוקיי? פעם הם היו שופכים את זה לים ולנערות, אבל אחרי שהייתה, היה הרבה מאוד רעש בקשר לזה, כי זה הרג את הדגה, אז הם הפסיקו לעשות את זה, והתחילו לגור את זה בתור בריכות, בהתחלה בתור בוצה רטובה, אבל אחר כך הם התחילו להבין שקשה מאוד להתמודד עם הנפחים, ואז הם התחילו לנסות ולייבש יותר ויותר את הבוצה, ולתת לזה להתייבש יותר מהר. ואז אפשר להשתמש בזה, כי זה בעצם סוג של אדמה, כי זה בא ממכרה וחוזר לאדמה בחזרה, רק עם פחות אלומיניום. אז אפשר להשתמש בזה גם למילוי של מכרות שננטשו, משמשים בזה בתוך חומר למילוי של, כאילו תוסף למלט בשביל לייצר בטון, או לחומרים לכבישים, או ליצירה של לבינים, וגם משתמשים בזה בשביל, בגלל שזה כל כך בסיסי, אז בכמה, בכל מיני מקומות משתמשים בזה בשביל לספוח פחמן דו-חמצני תעשייתי וגם גופרית דו-חמצנית. אוקיי? בשביל, כי גופרית דו-חמצנית היא הגורם, אחד הגורמים לגשם חומצי. אז משתמשים בביבוע של הגז, דרך הבוצה הזאת, בשביל להוציא את הגז החומצי מהתערובת שנפלטת, ואז אפשר גם לעשות עם זה דברים טובים. עכשיו, חלק מהמחקר שהם עדיין רוצים להשתמש בזה, זה כמובן שבגלל שיש בזה ריכוז מאוד גבוה של תחמוצות ברזל, אז משתמשים בזה גם לתעשיית הברזל והפלדה, וגם מפיקים מזה טיטניום אוקסיד בשביל לייצר טיטניום, כי זאת מתכת מאוד חשובה וחזקה בתעשייה. אבל לצערי, המחזור השנתי הוא בסביבות ה-2-3% מכל החומר שמיוצר בשנה. אז מנסים לפתור את זה, אבל לדעתי זה קצת מעט מדי ומאוחר מדי.
אז רגע, אז אפשר באמת מלבד להפיק שוב ושוב, כמו שאמרת, אולי זה לא מאוד מאוד דרמטי, אבל החומרים האלה שנוצרים במהלך הפקת האלומיניום כן הולכים ומצטברים, והם כן יכולים לגרום נזק, אבל אפשר למחזר אלומיניום? אם אני שותה פחית כזו מאלומיניום, אז עושים איתה משהו?
האלומיניום, אסתכל, יש מה שנקרא את המאגר העולמי של עופרות האלומיניום בעולם, שיש לו איזשהו גבול, אוקיי? ונורא חשוב מבחינת התעשייה למחזר את האלומיניום בשביל שיהיה פחות דלדול של המאגרים האלה, אחרת בעוד כמה עשרות שנים האנושות תהיה בבעיה מבחינת הצריכה של האלומיניום, כי לא יהיה מאיפה, אוקיי? אז ברגע שיש לך את זה כבר בתורה המתכתית, אז אתה רק מתיך את זה מחדש, אתה לא צריך לעשות את כל התהליך הכימי המסובך הזה עם הנטרן הידרוקסידי בשביל למצות את האלומיניום החוצה. זה שני דברים שונים, אבל משלימים אחד לשני.
בשורה התחתונה, מה הדבר הנכון לעשות, האופטימלי לעשות עם הבוץ האדום הזה?
אז מה שאנשים מנסים לעשות עכשיו זה לייבש אותו לגמרי, ואז להשתמש בזה בתור חומר גלם לתעשייה של הבנייה ולמיצוי של מתכות נוספות כמו ברזל, סקנדיום וטיטניום מתוך הדבר הזה.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור חיים ויצמן, מדען סגל מהמחלקה לכימיה אורגנית במכון ויצמן למדע. תודה רבה לך.
גם לך.
מי זכה במקום הראשון בתערוכת הפרויקטים השנתית בפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון? מערכות לחיזוי התקפי אפילפסיה, מערכות לניטור מצבי רוח בחולי סרטן ולמניעת מוות פתאומי בקרב ספורטאים, כל אלה ועוד הוצגו בתערוכה הזו, ומי שכתפה את המקום הראשון היא הסטודנטית לידן פרידמן, שפיתחה טכנולוגיה חדשנית לאבחון פיזיולוגי מדויק של ליקויי שמיעה במעבדה לאופטיקה רפואית. מיד נבין איך זה קשור. בראשות פרופסור דביר ילין ובהנחיית הדוקטורנט מתן חמרה, שלום לה, זוכה במקום הראשון לידן פרידמן, סטודנטית להנדסה ביו-רפואית בטכניון, זוכת התחרות. שלום.
שלום.
קודם כל, נאום לאומה. את לא חייבת.
כן, אז אני מעדיפה לספר על הפרויקט שלי.
בסדר גמור. אז רגע, לפני שתספרי על הפרויקט, אנחנו כמובן מברכים אותך, כיף גדול שזכית, וכבוד גדול, רק תסבירי לנו, הפרויקט עצמו עוסק בלקות שמיעה או לקויות שמיעה, וראינו שזה דווקא היה במחלקה לאופטיקה, אז איך זה מסתדר?
נכון.
מעבדה לאופטיקה, כן.
נכון, אז בעצם אנחנו במעבדה פיתחנו איזשהו כלי דיאגנוסטי לאבחון ליקוי השמיעה שמתבסס על אור, שזה מתאפשר לנו בעצם באמצעות איזושהי מערכת שמאפשרת לנו לדמות את אור הטוף ולראות כיצד הוא מתנודד בתגובה לגירויים אקוסטיים שונים, וככה בעצם אנחנו יכולים לבצע כל מיני בדיקות שמיעה ולראות בזמן אמת, לייצר איזשהו סרטון ולראות איך אור הטוף זז. ואנחנו מאמינים שיהיה איזשהו שוני בין בן אדם בריא ששומע היטב לבן אדם לא בריא ששומע פחות טוב או ששומע חלק מהתדרים ושיש לו איזושהי פגיעה באוזן, ואנחנו נוכל ממש לראות את זה באופן שבו אור הטוב זז.
כי מה? כי חלק בעיות באמת משתקפות באור הטוב? אני משער שיש בעיות שהן מתרחשות אחרי אור הטוב, לא?
כן, אז אני אסביר בקצרה איך האוזן עובדת, ואז נדבר על זה. אז בעצם אנחנו כרגע מדברים, ואנשים בבית שומעים אותנו דרך איזשהו רמקול שמייצר גלים של קול, והם נכנסים לנו בעצם לתוך תעלת השמע ומנדנדים את אור הטוף. עכשיו, אור הטוף הוא כמו בעצם איזושהי טרמפולינה שיכולה לזוז קדימה ואחורה, והיא בתורה מחוברת לעצמות השמע, שהן מבצעות בעצם איזושהי הגברה מכנית של הקול, והם גם מתנדנדים יחד עם אור הטוף, ומנדנדים בתורם עוד טרמפולינה קטנה יותר, שנקראת החלון הסגלגל, שגם מתנדנדת, והיא בעצם מנדנדת נוזל בתוך איבר שנקרא שבלול, שמתוכו בעצם שולחים גירויים למוח, ואז המוח יודע לפרש את הקול שהוא קיבל. עכשיו, אור הטוף זה בעצם הדבר הראשון שפוגש את הקול שמגיע, והוא בעצם החלון שלנו גם למכניקה של האוזן, גם לעצמות, וגם יש דרך להבין דרכו גם על התדרים שמגיעים למוח. ובעצם בגלל זה זה איבר שאנחנו מאוד מאוד רוצים לדעת איך הוא עובד ואיך הוא זז, ולפי זה להסיק מסקנות. אז נגיד אם למשל יש לנו בעיה באחת העצמות, או שיש נוזל, זה נקרא האוזן התיכונה, אז אנחנו באמת נראה את זוזה השונה שלו, בסוף גם באופן שהוא זז, זה יכול להיות גם בעוצמה, עד כמה הטרמפולינה מתנדנדת הרבה, לאט היא מתוחה או פחות מתוחה, וזה דברים שאנחנו מאמינים שאפשר להסתיק דרכם דברים. יש בדיקות נגיד, יש רפלקסים, שאם אנחנו נשמיע צליל באוזן אחת, אז אנחנו נצפה שאור הטוב בשתי האוזניים יזוז, ואם הוא לא זוז, אנחנו יכולים להסתיק שיכולה להיות איזושהי בעיה עצבית באוזניים, וכך בעצם אנחנו מקווים לבצע את האבחון.
זאת אומרת, זה אבחון שהוא לא כרוך בתגובה שלי כמי שנבחן, אלא אתם פשוט בודקים מה קורה לאור הטוב, מנתחים את התנודות שם.
נכון, אז רוב הדיאגנוסטיקות היום, או לפחות חלק מהן מתבססות על איזשהו פידבק מהמטופל, האם שמעת או לא שמעת, וכאן אנחנו בעצם עוקפים את זה, כי זה בדיקות שהן לא תמיד מדויקות. אנחנו יכולים לבצע את הבדיקה הזאת בלי שום איזשהו פידבק מהמטופל, רק על סמך התבוננות באיך שאור הטוף שלו זז. זו בדיקה שנוכל לבצע בתינוקות או באנשים שלא יכולים לתת לנו משוב עם איזושהי מוגבלות. אפשר יהיה לבצע אותה בזמן ניתוחים כשהמטופל מורדם. בזמן אמת, ממש לראות איך אור הטוף זז פיזיולוגית, ואז להבין איך הוא שומע. עכשיו, אתה ציינת שזה נעשה במעבדה לאופטיקה רפואית, אז הייתי רוצה קצת לספר לכם באמת איך זה קשור לאופטיקה. אז יש לנו אור, נגיד זה יכול להיות כל אור שאנחנו רואים, יש אורות שהם פשוט מורכבים מהרבה אורקי גל, זה יכול להיות אור שמש, אור מנורה, אנחנו משתמשים באור בלתי נראה, בתחום הלא נראה לעין, ואנחנו בעצם מסוגלים לפצל אותו לאורקי הגל שלו, לצבעים שונים, ולייצר קו על גבי אור הטוף. והקו הזה, כל נקודה על גבי הקו, היא בעצם בצבע שונה. ואז אנחנו בעצם באמצעות הקו הזה סורקים באופן מאוד מאוד מהיר את אור הטוף, והסריקה כל כך מהירה שמאפשרת לנו ממש לראות, היא יותר מהירה מהתנודות של האוזן, אז אנחנו ממש יכולים לראות איך אור הטוף זז בזמן אמת ולהסיק את הסרטונים האלה.
אז משתמשים באמת בעצם בסוג של ראייה, או לא משנה במקרה הזה אור רב תדרי כדי לבחון את האור הטוב, ובסופו של דבר להבחן בעיות בשמיעה.
נכון, בדיוק.
עכשיו, זו בדיקה שבאמת זה משהו שהוא יישומי? זאת אומרת, זה משהו שאפשר יהיה להשתמש בו, או שזה רק לצורך התערוכה?
לא, אנחנו כרגע בשלבים של, שפיתחנו ממש תוכנה יהודית לרופא, תכננו מסלול אופטי, הפרויקט התעסק בלהקטים את המערכת כדי שבאמת תהיה מתאימה לממדים של קליניקה. המערכת מתממשקת לאוטוסקופ, שזה הכלי שדרכו רופא יכול להסתכל לתוך האוזן, וזה כלי שבעצם רופא אוזניים, רופא ילדים מכירים, יש אותו בקליניקות, ואנחנו מאוד מקווים שזה כן יגיע באמת לדיאגנוסטיקה בשלבים מתקדמים, וגם יכול לשמש למחקר.
וואו, עכשיו את סטודנטית... כן, בבקשה תשלימי, ואז אני אשאל אותך לגבי המשך הקריירה שלך, מה שלא פחות מסקרן, כן.
אז אני אמרתי החישובים מתבצעים באופן מאוד מהיר, שזה גם מאפשר ממש לעבוד בזמן אמת, לקבל את הסרטונים בזמן אמת, בזכות הסריקה המהירה והחישובים היחסית פשוטים, וזהו.
ועכשיו באמת בשלב יחסית מוקדם, סטודנטית שמפתחת מערכת כזו, מה, לאן פנייך מועדות, או מה, למה את שואפת להגיע, לאן?
אז האהבה שלי היא אופטיקה, אז אני רואה את עצמי בתחום האופטיקה. האופטיקה הרפואית זה גם תחום שבזכות הפקולטה גיליתי שזה משהו מאוד מאוד יפה. אני ממשיכה כרגע לתואר שני גם במעבדה לאופטיקה רפואית, ואתעסק עם מיקרוסקופ קונפוקלי. ואני מאוד מקווה להמשיך לפתח טכנולוגיות שמתבססות על אופטיקה, לאבחונים, לשיפור איכות חיי המטופלים.
וואו, ואיך חוגגים באמת זכייה כזו? איך פורקים כל עול בחגיגות?
אנחנו בתקופת קורונה, זה קצת בעייתי.
זה נכון.
יצאנו למסעדה.
שזה גם מעשה אמיץ, אני לא עושה את זה, אבל אוקיי.
נכון, נכון, ישבנו בפינה, אבל אנחנו פשוט שמחים מאוד שזכיתי.
שמחים בלב בתקופת קורונה. אוקיי, טוב. תודה רבה לך, אקדם פרידמן, כל הכבוד. סטודנטית להנדסה ביו-רפואית בטכניון, זוכת התחרות, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה לכם. ביי ביי.
ובמסגרת פינת הקתדרה למוסיקה, נמשיך לעסוק בשאלה שבה עסקנו בשבוע שעבר, איך זה שרוב הכנרים הגדולים של המאה ה-20 היו יהודים. שלום לפרופסור משה זורמן, מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה במרכז עיניו, שלום.
שלום. אז אנחנו מתקשרים מיד לאייטם הקודם שלכם. אני חושב שהכינור עושה לאור הטוב שלנו מה שמעט מאוד כלים יכולים לעשות.
באמת שהוא באמת עושה משהו קצת אחר וקבוצת כינורות ודאי, אבל בבקשה.
סיבת כינוסנו בשבוע שעבר היה חגיגה של כנר, מה שקראו יהודי גדול, עברי גיטליס, כשמו כן הוא, עברי נולד בחיפה וכו', שחגג יום הולדת 98, והחלטנו שזה סיבה מספיק טובה להתכנס ולדבר בכלל על העניין של כינור, והעניין של, 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 של מסורות של הוראת ונגינת כינור, כי מסתבר שללמד כינור וללמוד כינור זה איזה שעובר מדור לדור, ויש לזה משמעות גדולה מאוד למורה שמקבץ סביבות התלמידים. אבל לפני שנרבה בדיבורים, הייתי רוצה שנשמע את גיבור מפגשנו, את עברי גיטליס, מנגן מספר צלילים מתוך הרונדו קפריציוזו של המלחין הצרפתי קמיל סן-סאנס, ואז נמשיך לדבר. בוא נשמע, עברי גיטליס, בן ה-98.
זהו גיטליס. וואו.
עוד כמה צילים? תסכים איתי דודו שיש בכינור איזשהו קסם שאין בהרבה מאוד כלים. הדבר הקטן הזה, איזה קופסה עם ארבע מטרים מתוחים עליו ואיזה קשת כזאת מוזרה ששערות סוס מסוס מאוד מסוים עם צבע שיער מאוד מסוים הוא זה שמתאים להתקין אותו על גבי הקשת. ומה שזה עושה לנו, לכן הרבה מאוד שנים הכנר היה נחשב כשליח השטן. כי אתה יכול להפיק קסמים מהכינור הזה, והכנר הגדול במאה ה-19, ניקולו פגניני, שהביא את הדבר הזה ששמו רסיטה לכינור סולו על במת הקונצרטים, היה לו קשה, היה קשה לקרובים שלו לקבור אותו בבית קברות, כיוון שכל בבתי הקברות אמרו שהוא שליח שטן, ואסור ששליח שטן יהיה קבור בתוך בית הקברות שבחצרם. אז ככה שלקח קצת זמן עד שמצאו מקום לקבור אותו. אבל אני מזכיר לך את מה שאנחנו דיברנו עליו בשבוע שעבר, שזה הנושא של כנרות זה מסורת. מסורת שעוברת מדור לדור, ודיברנו על איזה לאופולד אואר, מורה יהודי גדול שחי לו בסן פטרסבורג, ומהכיתה שלו יצאו בתחילת המאה ה-20, כל הכנרים הגדולים, יש החפץ, נתן מילשטיין, מישה אלמן, הם היו גיבורי המפגש שעבר, וראינו את המקור הזה של חוכמה שתמון במורה שמעביר מדור קודם לו. היום אנחנו עוברים לחצי השני של המאה ה-20, ודווקא דור חדש שצמח בארץ. ושוב, סביב מורה. מורה שהגיעה אלינו מהונגריה, ישבה בדירה קטנה בחולון, שמה היה אילונה פר. אני הכרתי אותה, הגעתי כמה פעמים לביתה, וסביב אותה מורה קטנה נוצרה איזו כיתה, שאחר כך כבשה את עולם הכינור בעולם. שמות כמו יצחק פרלמן, פיטחס סוקרמן, שלמה מינס, כנרים שנגנו עם כל התזמורות הגדולות בעולם, יצאו מדירה קטנה בחולון, ממורה הונגריה שדיברה, אתה מנגן כמו הטולה, ברגע שאתה זייפת כשאתה נגנת לגינור, ומשם יצאה החוכמה. בקיצור, הדבר הזה של מורה כנראה בייחוד בכינור הוא דבר קריטי. אז הייתי רוצה שנשמע שניים מתלמידיה, פרלמן וצוקרמן מנגנים ביחד, צוקרמן בוויולה, שזה מהמשפחה של הכינור, אבל טיפה יותר גדול, ופרלמן בכינור, וריאציות של הנדל מקונצרט שנערך בתזמורת הפילהרמונית לפני מספר שנים. בוא נשמע את שני הכנרים התלמידים של אילון קפנהר. מתקדמים כל קטע כזה, שמונה תיבות, היא וריאציה נוספת על נושא מאוד מאוד קטן וקל של הנדל, אבל זה שני חבר'ה עומדים על הבמה ומנגנים את זה ונפשנו יוצאת. ושאתה אומר כנר יהודי, דודו, הדבר הראשון שעולה בזיכרונך כמובן זה כנר על הגג והקלייזמר היהודי, שהיה איכשהו הכנר שליווה את העיירה היהודית. המילה קלייזמר מקורה בעצם מכלי זמר. הכלי, הכינור, מזמר לנו בעצם מנגינות ששוברות את ליבנו, וזה נשמת הניגון והפיוט, בקיצור, משם בעצם המקור של לנגן כמו כנר יהודי. ופרלמן, אחרי שהוא מנגן את כל הקונצרטים הגדולים, תמיד חוזר למקורות שלו וגם מנגן קלייזמרים עם קבוצה של נגנים שמזה זה פרנסתם. בוא נשמע קטע קטן של נגינת קלייזמר כשיצחק פרלמן הוא הסולן שלהם.
זה לגמרי הדבר, כן.
זה הדבר, בדיוק. אז עוד פעם, זה קצת קלייזמר יהודי, זה גם מוזיקה צוענית, איזשהו עירוב של כל מה שעממי וחי ונושם ומאוד מלא באנרגיות שבא אלינו ממזרח אירופה, אבל זהו, זה הכנר על הגג של שגאל בתמונה, זה פחות או יותר.
מעניין אם זו באמת תרבות שנותרה, או שזה רק בזיכרוננו העמום, אם בכלל, כל אחד ותפוצתו.
היא נותרה, אבל יש פסטיבל קלייזמרים בצפת, כשהזמנים הם טובים, ואנשים מאוד אוהבים את זה, ואני בקשר כל השנים עם גיורא פיידמן, שהוא קלרניתן קלייזמר, שעושה קריירה גדולה, וכל אירופה באה לשמוע את הקונצרטים שלו, אז זה ישנו. אבל אם נחזור לפרלמן, אז שים לב, ג'ון ויליאמס, המלחין הסרטים הגדול שכתב מוזיקה לאיטי ולפארק היורה ולהארי פוטר, נקרא לדגל באמצעות סטיבן ספילברג לכתוב מוזיקה לרשימת שינדלר. ואז הוא לוקח את פרלמן ולוקח את הכינור וכותב מנגינה שהפכה להיות לסמל לכל מה שכינור ויהודי. בוא נשמע מנגינה מאוד מפורסמת שנכתבה לסרט רשימת שינדלר, יצחק פרלמן מנגן, ג'ון ויליאמס לסרט רשימת שינדלר, בבקשה. ותסכים איתי דודו שאף כלי לא יוכל לנגן את המנגינה הזאת יותר טוב מהכינור.
ושמע, זה באמת מדהים שאדם כמו ג'ון ויליאמס, מלחין אגדי, הוא יודע להיכנס לנעליים של פארק דינוזאורים בפארק היורה ואינדיאנה ג'ונס, והוא פה פתאום מייצר מוזיקה שנשמעת או משהו יהודי לגמרי. אתה צודק אבל שזה גם בזכות הנגינה כמובן.
זכות הנגינה, אבל לא, ג'ון ויליאמס הוא גאון מבחינה זאת שהוא בעצם תזמר גם את כל המוזיקה לסרט כנר על הגג, וכל מה שאתה שומע שם זה לא מוזיקה שלו, אבל התזמור הוא שלו. בקיצור, מוזיקאי טוב, יש לו אוזניים פתוחות. מכניסים לי פה פתק, אתה יודע שיש לי בבית מבקרת מוזיקלית, ואומרת לי, אני אמרתי שכל השמות שהזכרתי הם היו תלמידים של אילונה פהר, אז פרלמן לא היה ממש תלמיד, הוא רק השמיע את עצמו מדי פעם אצלה, אבל הוא היה כן מהחבורה של אייזיק שטרן, גם כן כנר גדול אחר, שישב בניו יורק וטיפח את כל החברה האלה, והביא אותם לאיפה שהביא אותם. אבל אם יש לנו עוד שתי דקות, נסיים עם הכנר יהודי אחר גדול, יהודי מנוחין. כשמו כן הוא, יהודי מנוחין, ועל השם שלו אפשר לדבר בהמשך, נולד ב-1916, וגם הוא, כמו החברים הכנרים היהודים, שלא כל הזמן מחפש איזה מעברים תרבותיים, לאיפה הכינור יכול עוד להתחבר, חוץ מלמוזיקה יהודית, הוא מנגן ג'אז, והוא מנגן גם בקטע שלפנינו שיסיים, קטע עם נגן הסיטר ההודי המפורסם רבי שנקר, בוא תראה איך יהודי מנוחין עם רבי שנקר ההודי מנגנים קטע, ושוב מראים לנו שהכינור הוא כלי מאוד רב תרבותי בידיים של כנר שיודע איך שהוא את המקצוע שלו, ויודע לספר לנו את הסיפור של הכינור בראי הדורות והתקופות. אז יהודי מנוחין.
בואו נשמע. טוב, אנחנו נסתפק בצילים האלה, אז תודה רבה לך, פרופסור זורמן, על הפינה הזו, תודה רבה.
תודה.
ותודה רבה לכל מי שעמל על המשדר, העורך רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה לאיגר שפירה שמלווה אותנו, נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם באמצעות ספוטיפיי ואפל, שיהיה לכם יום נעים ושקט, עטו מסכות, שימרו על מרחק, אנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה, להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.